הנושא של השיחה הערב הוא הכוח המרפא של תשומת הלב. בעצם החלק השני של מה שדיברתי עליו אתמול, או ההמשך של מה שדיברתי עליו אתמול. מאיפה הגיע השרפרף הזה? וולקאם. לפני די הרבה שנים התרגלתי בסרי לנקה באיזשהו מרכז שקצת מצחיק לקרוא לו מרכז, כי הוא היה החור הכי נידח שאפשר להעלות על הדעת, ממש לא היה מרכזי בשום צורה. הייתה לי שם בקתה, והבקתה שלי הייתה הכי מבודדת שאפשר במרכז. זה מה שאני רציתי. הכי מבודדת שהיה מותר לנשים. כי לנשים בסרי לנקה אסור להיות בבקתות הממש קיצוניות. הן צריכות להיות במין ארנביות כאלה בשביל שהן יהיו מוגנות. אבל אם זאת איזה מערבית אחת שמוכנה לסכן את נפשה, אז אפשר לתת לה משהו שהוא קצת בשוליים. אז זאת באמת הייתה הבקתה הכי בשוליים שאפשר לקבל, והיא הייתה די בשוליים. ומה שהפך אותה לעוד יותר בשוליים הייתה העובדה שהאזור שהייתי בו היה אזור שורץ אלוקות, זה understatement. הייתה שם אלוקה על כל עלה והמון עלים, וכדי להגיע מהבקתה שלי לחדר האוכל או מהבקתה שלי לאולם המדיטציה, זה היה לקבל את ההחלטה שאני הולכת לחבור למשהו כמו 20-30 בלי הגזמה עלוקות לפני שאני אשלים את המסע. אז זה ככה עשה את המרחק בין הבקתה שלי לבין המרכז עוד יותר משכנע. ורק לא כל כך רחוק מהבקתה שלי הייתה בקתה נוספת. ובהתחלה כשהגעתי לריטריט, זה היה ריטריט של שנה, הייתי לבד בבקתה שלי, זה היה סלפריטריט. וכעבור, לא יודעת מה, חודש, חודש וחצי, שהבקתה לידי הייתה ריקה, הופיעה מישהי. ומאותו יום הריטריט שלי קיבל את המשמעות ריטריטה. ריטה, השכנה שלי, שכך למדתי שקוראים לה, הפכה לעניין מרכזי בריטריט שלי. זה לא הייתה בדיוק ריטה, אלא מערכת היחסים ביניהם הפכה לעניין. לי היה מושג מאוד ברור, ובחודש שהייתי שם לבדי, המושג הזה גם קיבל מבנה, איך נראה הריטריט שלי. הריטריט שלי התחיל בשעה די מוקדמת בבוקר, בצליחת ים העלוקות, אל עבר הצ'אי, כי את הצ'אי של 4:30 בבוקר לא רציתי לפספס. וזאת הייתה הפעם היחידה ביום שהלכתי למרכז. 4:30 בבוקר הלכתי, שתיתי את הצ'אי שלי וחזרתי לבקתה. וכשהתחיל הבוקר אז היה לי נחל. היה לי נחל קטן. במרחק של שעתיים ירידה מהגבעה שהייתי אליה, היה נחל קטן. שהאנשים המקומיות, שזה קורה ככה בנחלים, בחלק העליון לוקחים מים לבישול, ובחלק היותר תחתון מתרחצים, ובחלק הכי נמוך שוטפים את הכלים ומחפשים את הכביסה. בשביל להשתמש במים הנקיים למה שבאמת צריך מים נקיים. וזה מין מרכז של הכפר, והיה גם בהמשך מין שלולית. שבה רוחצים את הבאפלו. וזה עבודה של הילדים. לילדים יש קליפות של אגוז קוקוס, והם במים הכי ג'יפה, שבכלל לא היו ג'יפה, מנקים את הבאפלו עם העקשנים האלה. ואיפשהו שם אני מצאתי לי איזה סלע שיכולתי לשבת עליו, ושמתי לב שאם אני יושבת בתנוחת מדיטציה, אף אחד מהסרילנקים לא מציק לי, ולמדתי שאם אני רוצה לבוא לשבת ליד הנחל, כדאי לי לעשות את זה ברגליים מסוכלות. אז אני יורדת לי שעתיים ביום לנחל הזה, יושבת לי שם בשקט ואף אחד לא מציק לי, אחר כך אני מטפסת שעתיים חזרה למרכז, וזה סוגר לי את הבוקר. ואחרי צהריים אני יושבת ברגליים מסוכלות, שמחה וטובת לב ומתרגלת. וזה הריטריט מצוין, אני לא יכולה לספר לכם כמה הוא היה מדהים. ויום אחד אני חוזרת מהבוקר שלי ויש לי פתק מתחת לדלת. על הפתק חתומה ריטה, וזה ידעתי איך קוראים לה, כי אחרת לא היה לי מאיפה לדעת. שלום, אני רוצה שתדעי שאני לא מבינה איזו זכות יש לך לתפוס את הבקתה הכי טובה במרכז כשאת בכלל לא מתרגלת ברצינות. זה רק הלך וידרדר. היו פתקים על מתי אני מחבסת. והאם בלילה מורידים מים או לא מורידים מים. ולא שאפשר להוריד מים, יש דלי, פשוט אפשר לשפוך אותו לבורצ'יק הזה. אז האם מותר לעשות את זה בלילה או אסור לעשות את זה בלילה? מתי מותר או אסור לי להברר את שק השינה שלי? בקיצור, היו המון המון עניינים. ונוצרה שם מערכת יחסים, איך לומר, לא בריאה. לא בכל פעם שראיתי את ריטה התמלאתי חדווה, ואני מניחה שלא בכל פעם שריטה ראתה אותי, הלב שלה עלה על גדותיו. ויום אחד ישבתי לי אחרי צהריים, כרגלי, בפתח הבקתה שלי, משהו כזה, היה לי מין מרפסונת קטנה כזו, ישבתי לי ככה. ואני יושבת ומטיילת לי בעולמות ההוויה הנהדרים, פתאום אני מרגישה שמשהו הולך על ידי. ואני פוקחת את העיניים ואני רואה את ריטה. והיא הולכת מאוד לאט, מאוד מדיטטיבי, מאוד רוחני. היא צועדת לי על המטר הזה שיש מול העיניים שלי. שם היא מצאה לתרגל מדיטציה בהליכה. הלוך פשוט, הלוך פשוט. ואני כאילו... שערו בדימיון לכם, אני פותחת עיניים כאילו, what the fuck, מה הולך כאן? פתאום, אני אעצום את העיניים, וזה בטח יעבור, כי כבר לימדו אותי שהכל עובר. אז אני עוצם את העיניים, ויש לי הרגשה שזה לא נגמר. אני פוקחת את העיניים, והיא עדיין... קצת פחות נעים. שוב אני עוצם את העיניים. וכאילו, אתם יודעים, כל זה שהריטריט שלי לא היה רציני, והלכתי כל יום, 4 שעות לנחל וזה, גם היו לי עקרונות, ואם אני יושבת 45 דקות, אז אני יושבת 45 דקות. ומבאס אותי לקום בגלל שמישהו החליט שעכשיו זה הזמן שלו. אז אני אמרת לעצמי, חכי רגע, את לא חייבת לקום, את לא חייבת לברוח. את לא יושבת לה בתוך החדר שלך, את יושבת במקום בסדר, כאילו, לא, לא יכולים לגרש אותך. ואני יושבת ואני בולנת בנשימה ואני קולטת שזה לא זה. שיש פה משהו במיינדפולנס שלי, שהיה מאוד ממוקד בנשימה, ויש משהו במיינדפולנס שלי לאברסיה הולכת ומתפתחת, ומשהו במיינדפולנס שלי לזיכרונות, על כל הפתקים שריטה כתבה לי. ולעובדה שעל יד הבקתה של ריטה, מה שיש זה מלא 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 ספרים של הארי פוטר, שכל בוקר היא פורסת להברר מהלחות של הלילה, וגם על זה יש לי דעות. וגם יש לי דעות על מי שכותב פתקים למי ששכן שלו בריטית. ואני שמה לב לדעות האלה, ואני שמה לב לאברסיה, ואני שמה לב לנשימה, ואני שמה לב לרצון המאוד גדול שלי לתרגל. ואיפשהו גם שמתי לב שמשהו פה לא לעניין. משהו פה לא בריא בקונסטלציה הזאת שנוצרה. ולא היה לי מה לעשות עם זה, כי החלטתי שאני לא אעשה עם זה שום דבר. אז ישבתי ככה והחזקתי את העיניים שלי כמעט פתוחות, ובשלב מסוים זה התחיל קצת לשעשע אותי, המשחק הזה. אז העיניים לא היו ממש סגורות, הן היו טיפ-טיפה פתוחות, ומדי פעם ראיתי את הרגליים האלה פחות לצד הזה, ואז ראיתי אותם פחות לצד הזה. פעם אחת שראיתי את הרגליים האלה הולכות, פתאום התמלאתי חדווה. ואמרתי, איזה יופי, שלריטה יש רגליים. פתאום לב שלי התמלא שמחה שאני לא יכולה לתאר לכם, על העובדה של האישה הזאת יש רגליים. ואז טיפה פתחתי את העיניים יותר וראיתי שממש יש לה רגליים, זאת אומרת לא רק כפות רגליים אלא אישה עם רגליים. וראיתי שיש לה גוף. ופתאום ראיתי שיש לה המון שיער סיבה. זה היה לפני. וחשבתי לעצמי, איזה יופי. אישה כל כך זקנה, יכולה לתרגל. פתאום כל כך שמחתי בשבילה, שיכולה לתרגל. כל כך שמחתי בשבילה, שיש לה רגליים, והרגליים שלה נושאות אותה, ויש לה שערות, ויש לה ראש, ויכולה להיות במקום שהיא אוהבת. והמשכתי לשבת ככה, והתחושה הזאת של איזה יופי שיש לריטה, פתאום הכילה גם את כל הספרים של הארי פוטר. ואיזה יופי שהגב שלה מספיק חזק בשביל לסחוב בתרמיל שלה איזה 20 קילו הארי פוטר ממקום למקום. ואיזה יופי בשבילה שהמקום הזה קיים והמקום הזה מספיק בטוח ושהיא יכולה הייתה לשבת בו ולתרגל. ולא היה לי מושג בשלב הזה מתי היא תיעלם. לא נושג עליה כלום. אבל ברגע הזה, שהתחיל מזה שפתאום ראיתי שתי רגליים והמחשבה עברה בי, איזה טוב שיש לריטה שתי רגליים. מערכת היחסים שלנו הבריאה. זה כבר לא היה משנה. שברור לכם שהמשיכה לשים לי פתקים. ברור לכם שהמשיכו להגיע פידבקים על התרגול שלי, וגם הצעות, אם תרצי עזרה בתרגול, אני אשמח לעזור לך. אם את זקוקה להדרכה, אני אשמח להדריך אותך. ועדיין דברים קרו בצורה שלא הסתדרה עם איך שאני הצבתי לעצמי את הפנטזיה של הריטריט שלי. זה כבר היה בריא. זה היה לא צפוי, זה היה מפתיע, זה היה מוזר, זה היה לא מוכר. זה היה בריא. לא היה שם יותר את הערס הזה של ריטה שמציקה לי. ולכן אני לפחות בדמיון מנסה לגרש אותה, או להימנע ממנה, או לא לראות אותה. ומאז השנה הזאת בנילמבה, לפעמים נקראת השנה שלי, בנילמבה לפעמים נקראת הריטריטה שלי. הריטריטריטה שלי. הריטריט שהראה לי איך מיינדפולנס זה כלי שיכול לרפא מערכת יחסים. והריפוי של מערכת היחסים שלי איתה הוא דבר שלאורך השנים הסתכלתי עליו המון ולמדתי ממנו. משום שההתנהגות שלה לא באמת השתנתה כלפיי. בוא נגיד העדפה האישיותית שלי כלפיה או שלה כלפיי לא השתנתה. זה לא שסיימנו את הריטריט והסוף הטוב היה שמאז אנחנו חברות בלב ובנפש. לא, אני עזבתי את מילם בימים מושג איפי. מעולם לא חיפשתי אותה. כלומר, זה לא משהו שהשתנה במציאות החיצוני. אבל אצלי זה כבר לא היה כואב. אצלי זה כבר לא היה בעייתי. אצלי זה כבר לא היה טעון, זה כבר לא היה מאוים. והסוויץ' הזה שקרה לי שם, מה שהיה בו היה שהתשומת הלב שלי פתאום הלכה לכיוון בלתי צפוי. פתאום ראיתי משהו אחר לגמרי, שבכלל לא היה בתוך התמונה של מערכת היחסים הפרובלמטית שלי עם השכנה שלי. פתאום ראיתי את האושר הזה של יצור חי שלא סובל, של יצור חי שהגוף שלו נושא אותו, של יצור חי שנהנה וניזון מהתמיכה של העולם הזה ומרגיש מספיק בטוח. הריפוי לא בא מזה שפתרתי את העמדות שלי לגבי התנהגויות מסוימות. והריפוי לא בא מזה שהנחתי לרצונות שלי, שיהיה לי שקט, שלא ישימו לי פתקים, שלא ילכו לי מול העיניים. הוא בכלל לא בא משם. הוא בא מרגע שבו תשומת הלב זזה ממה שאין בו תועלת למה שיש בו תועלת. והבודה מדבר על תשומת לב נבונה. ומה היא תשומת הלב הנבונה? תשומת הלב הנבונה היא תשומת לב שמופנית למה שראוי לתשומת לב. כל כך הרבה פעמים תשומת הלב שלנו מופנית למה שהכי רועש, למה שהכי בולט. אם מישהו אומר לנו משהו, טן 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 טן, תשומת הלב שלנו שם, ימים ושבועות. למה הוא אמר לי, איך הוא אמר לי, מה אמרתי לו, מה לא אמרתי לו, מה הייתי צריכה להגיד לו, למשהו נעים שקרה, כל תשומת הלב נשאב. לפעמים תשומת הלב שלנו תקועה על דברים שממש לא עוזרים, לא לנו ולא לאחרים. רגשות מסוימים, כמו קנאה. אני מאוד מקנאה שלמישהו יש משהו ולי אין, ואני לא מצליחה להפסיק להסתכל על מה שיש לאדם הזה. זה קצת כמו מה שקורה לעיניים שלנו, כי אנחנו נוהגים בחושך ומסנברים אותם. האור הוא כל כך חזק שאנחנו לא מצליחים להזיז את המבט. באופן כמעט פיזיולוגי העין נמשכת אל האור. מה שמושך את תשומת הלב שלי הוא לא בהכרח מה שטוב לי, מה שמועיל לי. הוא פשוט רושם שבאותו רגע הוא מספיק חזק. לפעמים הוא רושם שאני רגילה לראות אותו, ולכן הוא נראה לי מאוד חזק. כל פתק שריטה השאירה נפל על הקרקע הקוריה של 20 מפתקים שקדמו לו. וכבר התרגלתי להתרגש מזה שיש פתק. והתרגלתי לטפס מתנשמת מתנשפת במעלה הגבעה שלי, כולי מבסוטה מהתרגול עם הזמזום הזה של מעניין מה יחכה לי היום ריטה. לא בגלל שעזר לי לחשוב את המחשבה הזו, אלא משום שאיכשהו כבר נסלל המסלול שלקח את תשומת הלב שלי לכיוון הזה. מושג wise attention מזמין אותנו לשאול, האם אני שמה לב למשהו כרגע באופן שמועיל לי? ובמושג wise attention יש את האמירה, את יכולה לבחור. בכל רגע יש יותר מדבר אחד שאת יכולה לשים לב אליו. יש לנו בכל רגע נתון כל מיני רגשות, יש לנו ברגע נתון כל מיני חוויות, כל מיני תחושות גופניות. אנחנו נכנסים לאולם הזה, יש כל מיני דברים שאפשר לשים לב אליהם. Wise attention זאת האמירה שלי, עזבי את הלוח הירוק הזה, לא שווה להתבונן בו. שימי לב להתכווצות של המאמץ של הכנות של תשומת הלב. שימי לב למה שמקדם אותך. תניחי למה שרק מעורר דברים שלא מרפאים, דברים שלא עוזרים. אז wise attention זאת הבדיקה הזאת, אם תרצו, שדיברתי עליה קצת אחר הצהריים כשנסקתי בשאלה עד מתי להתבונן במשהו. והבודה אומר להתבונן עד שפוחת הסבל. והיכולת שלי לפעמים לראות שאם אני אמשיך להסתכל על זה, שום דבר טוב לא הולך לצאת מזה. כדאי לי להסתכל על משהו אחר. שתי חברות שלי שהן זוג, היינו באיזושהי סיטואציה בהודו, ביום של קרנבל, והיה ביניהן ריב על ההיסטוריה. כל מה שאפשר לדמיין היה שם, כעס נוראי ופיצוצים וחשבונות ועניינים והייתי תקועה שם, זה לא כזה נעים. ואז התחילה מרוץ סוסים. ואחת מהן הסתכלה על השנייה ואמרה לה, בוא נלך להסתכל על הסוסים. ובבת אחת, תשומת הלב שלנו עברה לסוסים. לא בגלל שהסוסים כאלה חשובים, רק בגלל שלרגע להסתכל על הסוסים, אפשר לכולנו להשתחרר מהמבוכה והמצוקה של הריב הזה, שרק להמשיך להתעסק איתו לא קידם כלום, וגם לא את הריב הזה אל פתרונו. אז השאלה הזאת היא של, על מה אני מסתכלת? והאם אני יכולה להסתכל הצידה? האם אני יכולה להסיט את המבט? זה אחד הכלים החשובים שמיינדפולנס נותן לנו. והבחירה שלנו בכלי של הנשימה או בהתמקדות לגוף היא רק בחירה אחת אפשרית. ואנשים הרבה פעמים שואלים אותי מה הקשר בין האובססיביות הזאת עם הנשימה לבין מיינדפולנס, לבין ריפוי, לבין חופש. הקשר הוא רק בזה ש אנחנו לומדים להאמין ולראות שבאמת יש לי איזשהו חופש על מה להסתכל. אין לי שליטה מה יעלה ברגע נתון. אין לי יכולת לנטרל את המציאות, לביים אותה, לעצב אותה, לשלוט בה. אבל יש לי איזושהי דרגת קושי, איזושהי דרגת חופש, בלאן אני מפנה את המבט. וההתבוננות בנשימה, כאשר אלף ואחת מחשבות ורגשות עולים כל הזמן, מלמדת אותנו שהפנייה של המבט זה לא דבר שרגע אחד שעשיתי אותו אני מסודר, אלא זה משהו שאני צריכה לזכור לעשות אותו בכל רגע נתון. יש משהו שאני צריכה לשמור על עצמי. ולשמור על עצמי זה תהליך שהוא קורה בדינמיקה של החיים. אז כמו שאני מחזירה את עצמי אל הנשימה, אני מחזירה את עצמי לשמחה על זה שלריטה יש רגליים. בשביל להבריא את עצמי מהמצוקה, מהצער, מהכאב, מההתבאסות של מערכת היחסים הזאת. לפעמים כשאני אחזור להתבונן במערכת היחסים הזאת, כבר יש שם משהו חדש. לפעמים בינתיים ריטה תרגע. לא בסיפור שלנו. אבל גם אם ריטה לא תרגע, יכול להיות שהיה לי חופש מזה. ויכול להיות שפיתחתי את האמון ביכולת שלי לאהוב, ביכולת שלי להיות מאושר, ביכולת שלי לשמור על יציבות. ואז אני יכולה לחזור אל תוך מערכת היחסים הזאת ולהיות הרבה פחות בטוב איתה, בלי שהיא בהכרח תשתנה. מיינדפולנס זה כמו אלומת אור. ובתרגול של מיינדפולנס אנחנו לומדים לשאול את עצמנו על מה כדאי עכשיו להסתכל. ואז אני מסתכלת על מה שהבנתי שכדאי להסתכל. וכשלא שמתי לב, היד שלי טיפה זזה, ואלומת האור עוברת למקום אחר, ופתאום אני תופסת את עצמי מסתכלת על משהו אחר. מה רגע, זה עוזר לי? לא עוזר. לא אישי שלום. מחזירה את המבט לאן שעוזר. אולי לא שמתי לב ותשומת הלב נדדה למקום, ואני מסתכלת, והוא דווקא כן עוזר לי. אז אני יכולה להישאר שם. אבל יש בי משהו שיש לו אמירה לגבי איפה תשומת הלב שלי נמצא. במצבים מאוד קשים. עזבו את ריטה. ריטה באה והלכה ולא השאירה איזה פצע עמוק בנפשי. בסך הכל הרבה חום נשאר שם מהסיפור הזה. אבל יש בחיים שלנו מצבים שהם מאוד מאתגרים, הם מאוד קשים. ואנחנו לא בהכרח יכולים לתקן אותם, לא בהכרח יכולים לרפא אותם. לפעמים המיומנות הזאת שמאפשרת לנו רק להסתכל הצידה לקצת זמן. רק לדעת שאפשר משהו אחר. היא מתנה ששום דבר לא יכול להיות גדול ממנו. המצבים האלה כמו עם אותה מפלצת שאנחנו עומדים מולה והיא עומדת מולנו. לברוח מזה אי אפשר. אפשר להסתכל על זה. ואפשר להסתכל אחר. אפשר לנסות לגלות פה איזה סיפור אחר בתוך הדרמה הזאת. לפעמים זה כל מה שאפשר לעשות. יש כאלה שאומרים שזה לא נשמע מספיק. אני חושבת שכשאנחנו באמת בודקים זה נורא מספיק. אם יש לי חוויה לא נעימה של היום הזה, כי רוב היום כאב לי הגב, אם הייתי זוכרת יותר פעמים במהלך היום, להסתכל על כל מה שלא כאב לי, כמה הרבה רגעים סבבים הייתי יכולה לזכור. כל מה שלא כאב לי, כל מה שעבד, כל מה שהיה נדיב, כל מה שהיה טוב, כל מה שהיה בריא. לא בגלל שאז הגב לא כואב, אלא משום שאז הגב לא נהיה הדבר היחיד שאני רואה. אני רואה עוד משהו. יש לי יותר נשימה, יש לי יותר פרספקטיבה. אז במידה מסוימת מה שהאימון במיינדפולנס עושה, זה לאפשר לנו לראות יותר מהדבר האחד שכרגע נמצא בחזית. אנחנו יכולים לראות עוד דברים שנמצאים מסביב. יכולים לראות את מה שכואב וגם את מה שלא כואב. אפילו את מה שיפה, אפילו את מה ששמח. אפילו את מה שפשוט לא קשור לדיאלקטיקה הזאת של כואב או לא כואב, נעים או לא נעים, שלי או לא שלי. המורה הטיבטית קנדית פמה צ'ודרון התבקשה באיזשהו שלב להגדיר אהבה. פמה צ'ודרון אמרה, אהבה זה תשומת לב לדברים הקטנים. מישהו סיפר לי היום שהוא ראה שני צבים בגינה והוא הסתכל עליהם במשך חצי שעה. הוא אמר שזה היה התרגול הכי מדהים שהיה לו בכל הסוף שבוע הזה. רגע של תשומת לב לכל פס, לכל כימור, לכל כימות, לכל שפיץ של ציפורן, של הצבים האלה. תשומת לב לפרטים הקטנים באופן בלתי נמנע מחמירה את הלב. כשאנחנו באמת רואים את היצורים החיים האלה, שזה אנחנו, שזה הצבים, שזה הפרחים, שזה הווילונות האלה, כשאנחנו באמת רואים את הפרטים הקטנים שעושים אותם, תנסו. אין לנו ברירה. יש שם אהבה. משהו בלב נפתח. כלפי עצמנו. כל כך הרבה פעמים אין לנו מספיק אהבה. וכל כך הרבה מהכאב שלנו והחולי שלנו לסוגיו קשור בעובדה שאנחנו פשוט לא כל כך אוהבים את עצמנו. ואז אנחנו מאוד עסוקים בלמצוא מישהו שיאהב אותנו. ואנחנו מאוד נעצבים כשמישהו לא אוהב אותנו. מישהו אמר לי היום שהוא הבין שלא כל שיחה שיש לו עם מישהו צריכה להימשך עד שהאדם השני יחייך. כל כך הרבה פעמים הצורך שלנו שיאהבו אותנו הוא כל כך גדול שאנחנו לא נוותר ולא נרפה. גם לא מהאומלל הזה, שבכלל לא בא לו עלינו. לא בא לו לאהוב אותנו, לא בא לו לאשר אותנו, אנחנו בכלל לא בעניין שלו. הוא בכלל עסוק בכאבים של עצמו. אבל אנחנו כל כך לא מצליחים לאהוב את עצמנו, ולחייך על עצמנו בסוף האינטראקציה. שאנחנו נורא מחפשים את זה מבחוץ. ויכול להיות שבמקום לחפש את זה מבחוץ, אם נשים לב לעצמנו יותר, נמצא גם בעצמנו, בתוך הפרטים הקטנים, את אותה חוויה של, אוקיי, אין לי ברירה, אני חייבת להודות שאני ממש מותק. כי הסתכלתי, אז ראיתי שאני ממש בסדר, ממש ראויה לאהבה. ממש יפה, החיפוש הזה אחר יופי, שהוא בדרך כלל קשור בזה שאנחנו לא מסתכלים. אלא אנחנו מדמיינים איזה מודל ומודדים. האם זה מתיישב עם המודל. אנחנו באמת באמת מסתכלים על משהו, באמת נורא יפה. בטאו טה צ'ינג יש פתגם או משפט שאומר השלמות האמיתית נראית פגומה. ועדיין היא מושלמת בהיותה מה שהיא. מה זה הפגום הזה? פגום זה מנקודת המבט של הפנטזיה שלנו, של איך שרצינו שזה יהיה. זה מושלם, זה כמו שהוא. תשומת הלב לפרטים הקטנים מרפאת את חוסר היכולת שלנו להתחבר, את חוסר היכולת שלנו לאהוב, את חוסר היכולת שלנו לסלוח ולקבל. גם את עצמנו, אבל גם את מה שמסביבנו. ויש פה איזו, אני חוזרת לערב הראשון שלנו, איזושהי התחייבות אפריורית. אני אסתכל עד שאני אראה שזה ממש יפה. זה מה שבודה אומר. תשימו לב עד שתשתחררו מכל ההאחזות שלכם באיך זה היה אמור להיות. או במילים אחרות, תסתכלו עד שתתאהבו. למרות שזה לא חייב להיות מה שבא, מי שאמרה לי השבוע, בבעל שלי אין שום דבר שאני אוהבת בגברים. והם כל כך מתוקים, והיא כל כך אוהבת אותו. אבל ברור לגמרי שאין פה כלום מכל הפנטזיה של מה אמור להיות בגבר. זה בדיוק זה. תסתכלי עד שתראי שאולי אין בדבר הזה שום דבר שהוא הפנטזיה שלך, והוא בכל זאת הכי מדהים שאת מסתכלת עליו, הכי מדהים שאת רואה, הכי אהוב שאת אוהבת. יש פה משהו שהוא גם החלטה. אהבה או ריפוי זה לא רק משהו שקורה לנו במזל, או שלא קורה לנו במזל, או שלא קורה באשמת מישהו אחר. יש פה משהו שזאת איזושהי החלטה שלי לרפא, לתקן, לאהוב. הכוח המרפא של תשומת הלב הולך עוד צעד אחד קדימה. הכוח המרפא של תשומת הלב עוזר לי לשאול מה יש פה? מה ממה שיש פה אני רוצה להרבות? מה ממה שיש פה הוא טוב? מה ממה שיש פה אני רוצה לטפח? ומה ממה שיש פה אני רוצה להמעיט? בודה אומר, מה מהלא מועיל שכבר צמח כדאי לעקור? כי תשומת הלב שלנו היא גם התבוננות בגינה הזאת, שהזכרתי אותה אתמול בתרגול של המטה, והראייה ש... אם אני רוצה שיצמח פה משהו, צריך להחליף את האדמה. לא רק להתבונן בזה שזאת אדמה חרבה, ואני אוהב את האדמה החרבה הזאת, והיא תהיה יפה בעיניי ומושלמת, כי ככה אמר לי הטאו טה צ'ינג. לפעמים אני רוצה לגדל פה ירקות. וכדי שיצמחו לי פה ירקות, כדאי שתהיה פה אדמה לא חרבה. אז מתשומת הלב שלי אני באמת גם יכולה ללמוד שלפעמים יש דברים שצריך לעשות. ואז אני שואלת את עצמי, לאן צריך ללכת המאמץ שלי? האם המאמץ שלי צריך ללכת בכיוון של להרבות את הטוב שיש כאן? או להמעיט את הלא טוב, לא מועיל, לא תומך שיש כאן? ולכן אתם יודעים, בעולם אחר, נגיד, אם הייתי צריכה לגור עם ריטה עד יומי האחרון, אז יכול להיות שהייתי חושבת שכדאי אולי להמעיט את שטף הפתקים. והייתי מוצא דרך לפנות אליה, אולי בפתק, ולנסות לומר, תשמעי, הפתקיאדה הזאת מכניסה אותי להרבה סטרס. בואי נחשוב על דרך אחרת. כי באמת כשזה מישהו שממשיכים לחיות איתו, לא כדאי רק להתבונן בדבר המעצבן הזה, או להסתכל הצידה ממנו, או למצוא דרכים לאהוב אותו. לפעמים, כן, מתקבל על הדעת לפעול, לעשות כאן איזושהי פעולה. אבל הפעולה שנובעת מתוך התבוננות נבונה, היא פעולה שהיא לא תוצאה של פחד, והיא לא תוצאה של תשוקה רגעית, אלא היא תוצאה של התבוננות. מה קיים פה? מה מועיל? מה לא מועיל? בודה הרבה פעמים נותן את הדוגמה, שאני חושבת שגם בשנים שלי בנילמבה למדתי להבין למה הדוגמה הזאת נכנסה לכל כך הרבה טקסטים. נגיד שאתה פותח שק של אורז, בבת אחת קופצים לך מול העיניים פרפרים ותולעים ואבנים וסלעים ולכלוך ואורז שבור ואורז שלם. אנחנו לא כך מכירים את זה בעסקיות של סוגת שמגיעות בסופר, אבל באמת גם היום באזורים שונים של העולם אתה פותח שק של אורז ואתה צריך לזוז הצידה, כי והמקום הזה שאומר, פתחתי את השק הזה ועכשיו אני מתחילה למיין ולראות מה יש בו. ואם לבשל אורז זה מה שאני רוצה, אז לא כדאי לי להכניס את כל מה שיש בשק הזה לתוך הסיר. כדאי לי רגע לברור ולעשות פה סדר. כלומר, תשומת הלב או הפנייה של תשומת הלב גם מאוד מאוד קשורה לשאלה מה אני רוצה. אם אני רוצה לגדל תולעים, אז אני אעשה משהו אחר עם שק האורז. אבל אם אני רוצה לבשל אורז, אני אתייחס למטרה שלי. המטרה היא כל כך משמעותית בבסיס של המיינדפולנס. בשביל מה אני מפנה את תשומת הלב? אנשים שאלו היום בקבוצה שאלות לגבי מה הכי טוב לעשות. ומה הכי טוב לעשות קשור לשאלה מה אני רוצה. מה אני רוצה להשיג בתרגול שלי? מה אני רוצה להשיג בחיים שלי? לאן אני רוצה לקחת את המסע הזה? של ההתבוננות, של תשומת הלב, של הריפוי, של הגדילה, של התעוזה, של השינוי. כלומר, כל השאלה מתהפכת. זה הכל מתחיל מהשאלה מה באמת חשוב לי. ולפי התשובה על השאלה מה באמת חשוב לי, אני יכולה לנסות להיעזר בכלי של תשומת הלב. כדי להיות יותר במקום שחשוב לי להיות בו. ובשביל שאני אהיה מסוגלת להשתמש בכלי הזה, אני צריכה כמו כל כלי אחר לתחזק אותו, להשחיז אותו, לנקות אותו, לדאוג שהוא לא יכול לשבר, יתקמת, יארס. הכוח הרוחני הזה של מיינדפולנס, מיינדפולנס נחשב לראש של כל הכוחות הרוחניים, הכוח הרוחני הזה של מיינדפולנס, זה קצת כמו שריר שצריך לאמן, צריך להרגיל את עצמנו להשתמש בו, וצריך להשתמש בו הרבה. וככל שאנחנו משתמשים בו יותר, הוא מקבל יותר כוח, הוא מקבל יותר גמישות. ואז אפשר יותר בקלות לעשות איתו מה שרציתי לעשות איתו. אז יש פה לדעת מה אני רוצה. יש פה להכיר את הכלי שלי ולתחזק אותו. ויש פה להשתמש בו. ואני חושבת שכל הדברים השונים שאנחנו עשויים לרצות, ישבו בתוך ההתבוננות המאוד בסיסית הזאת של הבודה, שיוצא אל החיים ורואה במבט של רופא מקומות של חולי. ובמבט של רופא הוא שואל את עצמו מאיפה החולי הזה מגיע? מה אפשר לעשות כדי להקל. ואז הוא רושם את הרצפט, מיינדפולנס, ונותן לנו את הרצפט. ורבים מאיתנו מסתובבים עם ה... איך קוראים לרצפט? מרשם. עם המרשם בכיס, ואומרים זה לא עוזר. הנה הייתי אצל הרופא הזה, הכי טוב מכל הרופאים, והוא רשם לי מיינדפולנס, וזה לא עוזר. כדאי להזכיר לכולנו שמרשם של תרופה בכיס לא מרפא שום מחלה. הידע התיאורטי שלנו על מיינדפולנס, אם לקחנו כדור אחד של מיינדפולנס כל ערב במשך ריטריט של 3 שבועות, זה לא בהכרח מה שמבטיח שנרפא. האמירה הזאת, וסאטי פטנה סוטרה, יש פה את הדרך. אם תלכו בה, תוכלו להשתחרר. לא אם המפה תהיה מקופלת בכיס. יש לי מלא מפות באוטו. זה ממש לא עושה שאני ידע איך להגיע ממקום למקום. נורא צריך להיזהר מלאסוף עוד מפות ולשים אותם באוטו. או לאסוף עוד מתכונים מרשמים ולשים אותם בכיס. גם מתכון של עוגת שוקולד לא משמחת אף יום הולדת. להתחיל לעבוד. להתחיל להשתמש בכלים האלה שיש לנו. ואני חושבת שנורא חשוב לדעת שזה לא באמת שצריך עוד המון ללמוד עד שנוכל להתחיל לרפא את היחסים שלנו, את הרגשות שלנו, את האקסטרה סבל שאנחנו סובלים. לא, לא באמת, יש לנו כבר מספיק. סוף שבוע, אפילו אם הוא סוף שבוע וצ'וק צ'יק, כמו סוף שבוע שלנו, שהטיפ טיפה יותר ארוך, הוא נורא נורא קצר. היום באחת הקבוצות הייתה תרעומת על זה שלא כיסינו המון המון דברים. כאשר התחלנו בתובנה להציע סופי שבוע, אני הייתי מאוד מאוד חצויה. כי חשבתי שבסוף שבוע אנחנו יכולים רק לפזר אשליה. עבודה באמת, כדי שהיא תעשה, צריך לעשות בריטריטים ארוכים. צריך לבוא, וצריך לתרגל, וצריך להתמיד, וצריך להמשיך, כדי לראות את הפירות האלה. ובלב מאוד כבד הלכתי עם התנועה הזאת, שהיא תנועה שקיימת לא רק בישראל. בכלל במערב יש המון סדנאות סוף שבוע. פשוט כי הבנו שהרבה אנשים זה יהיה או סוף שבוע או כלום. ואם ככה, אז עדיף משהו על שום דבר. ותמיד הייתה לי הרגשה שצריך נורא להזהיר אנשים, להגיד להם, אל תחשבו שאתם כבר מצוידים כי אתם עוד לא. בבקשה תבואו גם לריטריטים ארוכים, בבקשה תמשיכו לבוא. התפיסה שלי קצת משתנה לגבי הדבר הזה, עם השנים. אני מרגישה שיכול להיות שגם שני משפטים של הדרמה זה מספיק. עכשיו צריך להתחיל תרגל, צריך להתחיל לעבוד, אבל כבר יש לנו מספיק. יש משהו מטעה בתחושה הזאת שעוד אין לי מספיק. שאני עדיין צריכה ללמוד, אני עדיין צריכה להשתפר, אני עדיין צריכה להתקדם, ורק אז אני אוכל לרפא. הרגעים של הריפוי לא בהכרח באים בגלל שמאוד השתדלנו להגיע אליהם באופן מובנה. הם מתרחשים. אני כן חושבת שהם מתרחשים כתוצאה של איזושהי התכוונות ותשומת לב לאורך זמן. אבל הרבה פעמים רגעים של ריפוי קורים כמו לבודה שמרים את קערת המים המלוכלכים, מגיש אותה לשפתיים שלו, וזה הכל בסדר. או כמו הרגליים של ריטה, שפתאום סגרו את כל העניין, פתרו את כל הבעיות. כלומר, לפעמים הריפוי קורה אחרי עבודה קשה. לפעמים הריפוי קורה ככה. כי הוא פשוט קורה. כי פשוט היה שם הרגע שזה שכח להיות בעייתי. החוכמה היא לשים לב לרגעים האלה. החוכמה היא לשים לב גם בתוך היומיום שלנו. למקומות הלא בעייתיים. למקומות הלא חולים. למקומות הלא מתחככים. זה התרגול של מודיטה, שהוא חלק כל כך חשוב מהתרגול של מיינדפולנס. מודיטה, הכרת תודה למה שיש. כל כך הרבה ממה שיש לנו הוא ממש בסדר. הרבה פעמים לראות את זה ולזכור את זה. הוא שם את כל העניין בתוך תמונה לגמרי אחרת. אחד הדימויים היפים, ואיתו נסיים את השיחה הערב, מתוך הטקסטים לגבי מיינדפולנס. שואל אדם את הבודה, כמה צריך להיות בתשומת לב? במילים אחרות, האם חייבים 45 דקות? האם חייבים 3 ימים? האם חייבים עוד ריטריט? והבודה אומר לו, אז אני אגיד לך. תדמיין קערה. הקערה הזאת מלאה מים. עכשיו זה לא מים, זה שמן. שמן, כשהוא ממלא קערה, פני השטח שלו לא שטוחים, אלא יש פה איזה כימור. אז תדמיינו לכם את הקערה הזאת מלאה את גדותיה בשמן, שאפילו עושה פה מין גבעה קטנה כזאת. הוא אומר לו. ועכשיו, תשים את הקערה הזאת על הראש. ועכשיו, תסתכל על כיכר העיר. כיכר העיר, מלא אנשים עומדים ומריעים, צועקים, משתוללים. קוראים, נדחפים, דוחפים. יופייה של המלכה. יופייה של המלכה. והמלכה, שהיא באמת מאוד מאוד יפה, עומדת לצאת מהמרפסת של הארמון ולרקוד בפני הקהל המריע הזה. ואומר הבודה לאותו ברנש ביש מזל ששאל את השאלה. הוא אומר לו, נגיד שהייתי אומר לך עכשיו, תיקח את הקערה הזו, שים אותה על הראש, ותחצה את הכיכר מצד אחד לצד שני. בצד האחד שלך, יופייה של המלכה. בצד השני שלך, ההמון המריע. בכל רגע ההמון המריע עלול להתנגש בך. ואתה חוצה את הכיכר עם קערת השמן הזאת, על הראש שלך. ואחריך אני שולח את מרה. מרה הוא השד, שליח של הבודה לענייני קונדסון. אני שולח את מרה בעקבותיך, ולמרה יש חרב חדה. וגם עין חדה. מרה פשוט ילך אחריך בשקט. ואתה תחצה את הכיכר. והמלכה תרקוד, וההמון יריע, וקערת השמן על ראשך. אני בסך הכל מבקש ממרה להשגיח. אם מרה יראה, ולו טיפה אחת של שמן, נוטף מהקערה שעל ראשך, הוא מוריד לך את הראש. שואל את החורצ'יק הזה, עד כמה? אתה רוצה להיות בתשומת לב. עד כמה חשוב לך להיות מודע לכל צעד וכל תנועה. ככה, הוא אומר לו, לא פחות. כי הבריאות שלך, החופש שלך, העושר שלך, הראש שלך, החיים שלך, תלויים בזה שתשים לב. ברגע שלא תשים לב, מרה השתלט עליך. מרה כנציג של כל חוויות הקשות, הרגשות הקשים, הכישלונות, המוות, הפחד. ברגע שלא תשים לב, מרה יסיים את החיים שלך. אז כמה שהחיים שלך חשובים לך, עושים לו. כמובן שזה סיפור לשעת לילה מאוחרת, יש לו סוף טוב, ויש חוצה את הכיכר, ואף טיפה לא נפלת. יש משהו בשילוב הזה, שבין הרכות והאהבה והשמחה שלנו עם התרגול מצד אחד, והידיעה המאוד ברורה מצד שני, שהחיים שלנו תלויים בזה, שהאושר שלנו תלוי בזה, שהבריאות שלנו תלויה בזה. ובשילוב הזה שבין שניהם אנחנו מהלכים וחוצים את הכיכר הסואן הזה. מצד האחד שלו הפיתויים שלנו, ומצד השני שלו ההתלהמויות שלנו. ואיכשהו אנחנו מצליחים להגיע לצד השני, בלי שתיפול אף טיפה. אבל זה לא קורה בלי שנתכוון. זה לא קורה בלי שנזכור. זה לא קורה בלי שנתחייב לעצמנו, לאושר שלנו, לחופש שלנו, לריפוי שלנו, של מערכות היחסים שלנו ושל הסביבה שלנו. בואו נשב יחד בשתיקה מספר דקות.